ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים שיעורנו שתי שורות מסוף קוף יוד עמוד ב'. בשוליים אתם רואים כותרת נושא/מבנה. ציור של הר געש, הוא יופיע בשני כיוונים. עם הכיוון של חלק הצר, כיוון מעלה, זה מציג את עמדת רבי זירא. הפוך רבי יהודה. מחלוקת בכל העולה מבבל לארץ ישראל אם עובר בעשה. אנחנו נראה מחלוקת בין האמוראים האלו סביב פסוקים שהגמרא תצטט בהמשך. וכעת אנחנו פותחים שתי שורות מסוף קוף יוד עמוד ב'. רבי זירא, הווה כמשתמת מיני דרב יהודה, דבא למסק לארץ ישראל. רבי זירא היה מתחמק מלהופיע בשלב מסוים, מלהופיע בנוכחות או מול רבי יהודה. רש"י כותב, דבאי רבי זירא למסק, ורבי יהודה מוחה בידו להחיה ומשתמת מיני, לכן הוא התחמק ממנו. חזרה לגמרא, דאמר רבי יהודה, למה רבי זירא התחמק מרבי יהודה? דאמר רבי יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, זה נחשב עבירה, שנאמר, יש פסוק שרבי יהודה היה מצטט. ואנחנו ממשיכים לדף קוף יוד א'. כתוב, בבלה יובאו ושם יהיו עד יום פקדי אותם, נאום השם. תוספות מאיר הערה חשובה, הרי הפסוק הזה מופיע בספר ירמיהו. וכותב תוספות, אף אגב להיקרא בגלות ראשון, כתיב, יש לומר, זה בגלות שני נמי כפיד קרא. הרי אנחנו מציינים פה תקופות שונות. הפסוק בירמיהו מדבר על גלות בבל אחרי חורבן בית ראשון, ורבי יהודה ורבי זירא זה בתקופת האמוראים, תקופה אחרי שנים רבות אחרי חורבן בית שני. כלומר היה כבר חזרה לארץ ישראל בזמן בית שני, ואז גלו משם, וזה התקופה של רבי יהודה ורבי זירא. ואף על פי כן תוספות מציין שהפסוק הזה רלוונטי גם בגלות השני אחרי חורבן בית שני. זה הבסיס של הקפדת רב יהודה. אני רוצה רק לציין שלא נטעה, רבי יהודה, אפשר להוכיח את זה מגמרא במסכת ברכות, דף מם גמול עמוד א', אני אקרא רק ציטוט משם כדי להעביר את המסר הזה, כמה שארץ ישראל היה חביב על רבי יהודה. הגמרא שמה דנה בשאלה מה, איזו ברכה מברכים על שמן אפר סימון. והגמרא אומרת, אמר לי, אחי, אמר רב יהודה, בורא שמן ארצנו. אמר לי, בר מיני דרב יהודה, אי אפשר להביא ראייה מרב יהודה, דחביב עלי ארץ ישראל. לכולי אלמה מי, מה אמור להיות נוסח הברכה לשאר, לפי שאר הדעות. ורשי שם אומר, בר מיני דרב יהודה, אל תביא לי ראייה מדבריו בזו. כי שוב פעם, ארץ ישראל היה חביב עליו ביותר. בכל אופן, יש פסוק שלפי רב יהודה מונע מהיושב בבבל לעלות לארץ ישראל. אנחנו חוזרים לגמרא, שורה שנייה, מדף, מראש קוף יוד א' עמוד א', ורבי זירא, מה הוא עונה לגבי הפסוק? הוא אומר ככה, ההוא בכלי שרי כתיב. זה לא ציווי ליהודי, לבן אדם שתושב בבל, לא לעלות לארץ ישראל, אלא הנביא מתאר שכלי בית המקדש יישארו בבבל עד יום פוקדי, עד שהשם יצווה אחרת. אז הפסוק כתוב לגבי בית המקדש וכלי בית המקדש, ורשי בשורה ראשונה מוכיח את העמדה הזאת. רשי כותב דילר מיני כתיב, כי כה אמר השם אל העמודים ואל הים ועל הים ועל המכונות, שהם פריטים שהיו שייכים לבית המקדש. ובחורבן בית המקדש נאמר הפסוק הזה. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא, ורב יהודה, שאחרי שרבי זר מוכיח שהפסוק לא מהווה ציווי לא לעלות מבבל לארץ ישראל, אז מה רב יהודה בכל זאת עונה? רב יהודה כתיב קרא אחרינה, ומשם אפשר ללמוד שלא לעלות מבבל. ומה הפסוק? מצטט פסוק משיר השירים פרק ב', פסוק ז', נשבעתי אתכם בנות ירושלים בצבקות או בעילות השדה וכו'. והפסוק מהווה שבועה שלא לעלות לארץ ישראל. ורבי זירא, ההוא, הפסוק הזה מלמד שלא יעלו ישראל בחומה, כלומר יחד ביד חזקה. אבל מבחינת אדם הפרטי אין שום בעיה. ורב יהודה, השבעתי אחרינה כתיב, שמשם בפרק ג' פסוק ה' בשיר השירים, משם לומדים שלא יעלו בחומה. ורבי זירא, ההוא מבעלי לכת רבי יוסי ורבי חנינה, הפסוק שאתה, שרבי יהודה מצטט, הוא נצרח למשהו אחר. דיאמר, רבי יוסי אומר, שלושה שבועות הללו למה? הכוונה לפסוקים בשיר השירים, פרק ב' פסוק ז', פרק ג' פסוק א', פרק א' פסוק ח'. רק נציין ש יש בשוליים שלנו בגמרות המסומנות הוספנו את הפסוקים שהזכרתי עכשיו. אז רבי יוסי ורבי חנינה מתייחס לשלושת הפסוקים האלו, שלוש שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה, שכבר הזכיר. ואחת, שישביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. ואחת, שישפיע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי. ורב יהודה, שאחרי שהוא שומע שכל הפסוקים הם נדרשים לשלושת השבועות שהזכרנו, מניין לא בכל זאת או מניין יש לו פסוק פנוי ללמד על איסור על הפרט לעלות לארץ ישראל מבבל? אז רב יהודה, אם תעירו ואם תעוררו כתיב. בפסוקים יש הכפילות הזאת, וזה אומר לנו שיש לא רק שלושת השבועות שהזכרנו אלא יותר. ורשי כותב בשורה שנייה, אם תאיו ואם תאו, שתי שבועות בכל אחת. נקרא לזה מעודף השבועות, גם שהפרט לא יעלה מבבל ארץ ישראל. ורבי זירא, מה הוא עונה? מבא אלי לחדר רבי לוי, תאמר שש שבועות הללו למה? ורונה, תלתה הני דמרן, הזכרנו כבר מה לומדים משלושת השבועות. אינך בהמשך היתר, שלא יגלו את הקץ. זה ציווי או שבועה על הנביאים שבתוך עם ישראל, שלא יגלו את הקץ ושלא ירחקו את הקץ. רש"י בשורה שנייה מראש העמוד, ושלא ירחקו את הקץ, באבונם. יש קץ, יש זמן שאמור לבוא הגאולה העתידה, שלא דרך אבונותינו יאחרו את זה. לישנה אחינה, שלא ידחקו, גר סינן, לשם תוחק, שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדי. דבר שצריכים להתבונן בה, שיש עניין ודאי לצפות לגאולה, אבל אין להתפלל עבורו יתר על המידה. וממשיכים בגמרא, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. מה זה גילוי הסוד? אז יש גם על זה שני פירושים. אחד, סוד העיבור, איך מחשבים את ראשי חודשים על פי עיבור, חישובים הקשורים למהלך הירח. והמילה, רש"י מביא עוד פירוש, סוד טעמי התורה. יש בהגאות מצפה איתן, שהכוונה פה לטעם שעומד מאחורי שבע מצוות, מצוות בני נוח. הרי מצוות בני נוח הגויים צריכים לדעת, אבל הטעם שעומד מאחוריהם זה לא מגלים להם. לגבי שאר התורה, גם הפירוש הפשוט אסור ללמד לגוי. ממשיך הגמרא, הזכרנו את הפסוקים בשיר השירים, כתוב שמה בצפקות או בעילות השדה. אמר רב אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה, מוטב, ואם לאו, אני מתיר, לשון הפקר, אני מתיר את בשרכם כצבאות וחיילות השדה. כאן צבאות, הכוונה צבי, צבי ברבים. אמר רב אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר, ובר יאמר שכן חליתי עם היושב בה נשאו אבון. אמר לרבינה לרבשי, ענן לגבי הפסוק הזה, בסובלי חלאים מתנינן לה. אנחנו משייכים את הפסוק הזה לאנשים שסובלים מחלאים. יש ברש"י שורה רביעית מראש העמוד, ובל יאמר שכן חליתי, כלומר אל יתרעם לומר צר לי, כי כולם נשואי אבון. ממשיך הגמרא, אמר רב ענן, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. כתיב הכה, מזבח אדמה תעשה לי, אז רואים שכתבנו את המילה אדמה, וכתיב אתם, וכיפר אדמתו עמו. אולה, הוורגי דהבי סליג לארץ ישראל. אולה היה נוסע מבבל לארץ ישראל הרבה. נח נפשי בחוץ לארץ, אבל הוא נפטר דווקא בחוץ לארץ. עתו עמודי לרב אלעזר. אמר, אז רב אלעזר הגיב לבשורה הזאת, אנט אולה, על אדמה תמיה תמות. אמרו לו, ארונו בא, אבל הוא בא לארץ ישראל, בקבורה. אמר להם, רב אלעזר בכל זאת עונה, אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה. נכון, נחמד, יפה שהוא ייקבר בארץ ישראל, אבל עדיף להיקלט בארץ ישראל בעוד, שאדם עודו בחיים. ההוא גבו דנפלו ליבמה בחוזה. היה אחד שלפי הגמרא היה איש ארץ ישראל, שמת אחיו בחוץ לארץ בשיר אלמנה, הוא מת ללא ילדים, וממילא יש יבמה שמחכה לו במצוות איבום. עתה לקמד רבי חנינה, אמר לי, מהו למחת וליבמה? האם מותר לצאת מארץ ישראל כדי ליבם אותה? אמר לי רבי חנינה עונה, אחיו נשא כותית ומת. השתמשות בביטוי כותית, שזה משמו גויה, היא לא הייתה גויה, אבל המרשה מסביר על שם שהיא הייתה גרה בחוץ לארץ, כמו שהוזכרנו ליעל שכל הדר בארץ בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים, אז הגמרא קוראת לו לה כותית. אז רבי חנינה עונה, הנה האח שלו נשא כותית, הוא מת והוא מת, ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריו. אם הוא יעזוב ארץ ישראל כדי ליאמה, אז הוא יסבול אותו סוף. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות. אני חושב שיש פה אולי עניין רק לציין, לציין שהמימרה הזאת מובא אומנם בשם שמואל, אבל רב יהודה הוא זה שמביאו. ושמענו אותו, רב יהודה עצמו, מקודם, שיש איסור לצאת מבבל לארץ ישראל. אבל מי שנמצא בארץ ישראל, אסור לו לעזוב את ארץ ישראל. ממשיך הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרי תוויו, אפילו כשמדובר פה שאסור לצאת מבבל לשאר הצעות, רב יוסף אומר אפילו מפומפדיטה לבי קובי. עכשיו קודם כל צריכים להסביר מה העניין לאסור יציאה מבבל לשאר הצעות. רש"י כותב בשורה שלישית בקצרות למעלה, לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד. יש לבבל משהו מיוחד, זכות מיוחדת שהייתה מקום תורה. רב יוסף הוא אומר שיש איסור לעזוב פומפדיטה אפילו להגיע לבי קובי. עכשיו בי קובי מוזכר במסכת קידושין, ושם כתוב היי בי קובי דפומפדיטה, כולם דעבדי, כולם שם עבדים, עבדים כנענים. ורשי שם אומר בי קובי כפר הסמוך אל פומפדיטה, דמיקרי בי קובי. על מה מדובר פה? יש, האם בי קובי היה מעבר לגבול ולכן הוא נחשב שער ארצות? אולי יכול להיות משהו אחר, שעל פי אותו גמרא בקידושין שמתאר בי קובי כמקום של עבדים, פומפדיטה כידוע היה מקום של ישיבה גדולה חשובה, וכמו שהזכרנו מקודם, בבל היה לו זכות תורה. אז יש כאן אמרה שאסור לעזוב פומפדיטה ולעבור לבי קובי, אפילו אם בי קובי היה בבבל, כמו שמשמע, אני לא אומר מוכח, אלא משמע שגם כן היה בבבל. ממשיך הגמר ואומר, הרו דנפק מפומפדיטה לבי קובי, לגור שם, שמתי רב יוסף. רב יוסף הטיל עליו חרם. הרו דנפק מפומפדיטה לאסטוניה, שחי, ואותו אדם מת. אמר ביי, איבאי היי צור מרבנן, הווחיים, אותו תלמיד חכם שעזב פומפדיטה, היה רוצה לחיות, היה יכול להמשיך לחיות, כלומר, לא היה עוזב פומפדיטה. רבא ורב יוסף דאמרי תוויו, כשרים שבבבל ארץ ישראל כל תתן, כשרים שבשאר ארצות בבל כל תתן, משמע שארץ ישראל הוא הכי מיוחד. שורת אומרת למאי אילמה ליוחסין, מי נחשב הכי מיוחס? כשאנחנו אומרים מיוחס, הכוונה שאין ברקע של אותו אדם בעיות כמו ממזרות ועבדות וכדומה. האם מה שתיארנו עכשיו כשרים שבבבל ארץ ישראל כל תתן שמראה שארץ ישראל הוא במדרגה הכי גבוהה, האם זה הכוונה לענייני ייחוס? זה לא מדויק. ואמר מור, כל הארצות עיסה לארץ ישראל. עיסה זה תערובת. אתה רואה עיסה, אתה לא יודע מה בתוך העיסה. וכן, לענייני יוחסים, כל הארצות, האנשים שהיו מאכלסים אותם ארצות, אולי נדבר על אנשים שמזוהים עם הקהילה היהודית שגרים בשאר ארצות, הם נחשבים כמו עיסה לארץ ישראל, וארץ ישראל עיסה לבבל. זאת אומרת שהמקום שבו היו האנשים הכי מיוחסים, הכי טהורים מבחינת רקע, אלו היו אנשי בבל. עכשיו, איך זה קרה וכולי, זה נושא של, שמופיע בסוף מסכת, בפרק רביעי, מסכת קידושין. אנחנו לא ניכנס לפרטים כאן. רק נאמר שהמקום הכי מיוחס זה בבל. אלא לעניין קבורה. מה שאמרנו מקודם, שכל הארצות, הקשרים שבבל, ארץ ישראל קולט אותם לשם קבורה. רש"י כותב, אלא לעניין קבורה של בבל, הקשרים שבבבל, מוליכים ארונותיהם להיקבר בארץ ישראל. ושל שאר הארצות הרחוקים מארץ ישראל, וקרובים לבבל, קוברים בבבל. שיש שם זכות תורה, כמו שהזכרנו מקודם, בעניין בבל. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב יהודה, כל הדר בבבל, כאילו דר בארץ ישראל, שנאמר, פסוק בזכריה, פרק ב' פסוק י' א', אוי ציון אמלתי יושבת בת בבל. אמר רבי, נקטינן בבל, לא חזיה חבלי דמשיח. תרגמה, איפה בבבל נחשב מקום כזה שלא יעברו את המתח, את הסבל, את הקושי של ימי או של ביאת המשיח? אז הגמרא מסבירה, תרגמה, האוצר דבנימין. וכאולי רש"י כותב, לימות המשיח, כי כולו קרנה דשיזבטה. שיזבטה זה להיות ניצל או הצלה. אמר רב אלעזר, יש סימון מיוחד סביב רב אלעזר כאן, וכתבנו בשוליים, מטרת סימון זה להבליט את רב אלעזר וליצור קשר עם דבריו בעמוד ב'. נשים לב שבשוליים כתבנו, שיטת רב אלעזר, מתים שבחוץ לארץ אינם חיים. אנחנו מדברים על תחיית המתים. בהמשך אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים, ותחת הכותרת מבנה כתבנו המשולש עם השפיץ כיוון מעלה נגד רב אלעזר, הפוך כמו רב אלעזר. ואנחנו חוזרים לגמרא, מרב אלעזר, מתים שבחוץ לארץ אינם חיים, שנאמר, ונתתי צבי בארץ חיים. הדרשה, ארץ שצביוני בא, שרצוני בא. משמעות של המילה צבי זה רצון. מתים חיים, אם מדובר בארץ ישראל, אז יש תחיית המתים, שאין צביוני בא, כלומר חוץ לארץ, אין מתים חיים. מטיב רבי אבא בר ממל, יחיו מתיך נבלתי יקומון, מי לב? יחיו מתיך מתים שבארץ ישראל, נבלתי יקומון מתים שבחוץ לארץ. אז רבי אבא בר ממל מראה שמתים שבחוץ לארץ כן קמים. ומי ונתתי צבי בארץ חיים, מה לגבי הפסוק של רבי אלעזר הביא? הנבוכד נצר הוא תכתיב. דאמר רחמנה, הקדוש ברוך הוא אומר, מיתינה עליו, אני מביא עליהם, על היהודים, בארץ ישראל מלכה מלך דקליל כי תביה קל רגל רץ, כך אומרים, רץ כצבי, כי תביה, תביה זה צבי, וכאן המילה צבי כפשוטו, החיה הזאת שהיא מהירת רגליים. אז וזה לפי רבי אבא במאמר נבואה לגבי נבוכדנצר שבא מרחוק כדי להחריב בית המקדש. אמר לי רבי אלעזר, פונה לרבי אבא במאמר ואומר, רבי, מקרא אחר אני דורש לגבי עמדתי שמתים שבחוץ לציינם חיים. יש פסוק אחר, נותן נשמה לעם עליה ורוח לאוכין בה. מה זה לעם עליה? שהעם הוא על ארץ ישראל, שמה יש תחיית המתים. ואלה הכתיב נבלתי יקומון. מה לגבי הפסוק הזה שרבי אבא הציטט שבמתים שבחוץ לארץ כן קמים? מה אומר על זה רבי לזר? ההוא בנפילים הוא דכתיב, נפל שהיה בארץ ישראל יחיה. זה שוב פעם רק בארץ ישראל. ורבי אבא ואמר, היי נותן נשמה לעם עליה, מי אביד לי? רבי אבא שלא הגביל תחיית המתים לארץ ישראל, מה לגבי הפסוק הזה שרבי לזר ציטט לשיטתו? תשובה, מבאי אלי לך רבי אבא עוד. יאמר רבי אבא, אני צריך את זה ללימוד של רבי אבא עוד, שהוא אומר אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל מובטח לה שהיא בת עולם הבא. כתיב הכה לעם עליה, זה הפסוק שוב פעם שרבי אלעזר ציטט מקודם, וכאן ההבנה של רבי אבא בדבר. מה זה לעם עליה? זה מיועד לגזירה שווה. וכתיב התם, שבו לכם פה עם החמור, והאם כוונה עם הדומה לחמור, וזה עבדים ושפחות. ומכאן אנחנו רואים שגם אם מדובר בשפחה כנענית שבארץ ישראל, היא תזכה לתחיית המתים. ורוח לאוכלים בה, גם זה ראינו מקודם פסוק שרב אלעזר ציטט. אמר רבי יומיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המלך ארבע עמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא. זה הרוח להולכים בה. ולרב אלעזר הגמרא שואלת, צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים? זה תמוע לחשוב כך. אמר רבי לה, על ידי גלגול. רש"י כותב על ידי גלגול, אנחנו מתייחסים כעת לצדיקים שבחוץ לארץ, מתגלגלים העצמות עד ארץ ישראל וחיים בה. הגמרא שואלת, מה כפלה רבי אבא סלה רבא? גלגול לצדיקים? צער הוא. אמר אביי, מחילות נעשות להם בקרקע. רש"י כותב, מחילות נעשה להם בקרקע ועומדים על רגליהם והולכים במחילות עד ארץ ישראל, ושם מבצבצים ויוצאים. אנחנו מביאים פסוק ומציינים שזה מספר אחד. עוד שתי שורות אנחנו נראה כיוצא בדבר וכו'. הפסוק הראשון מתייחס ליעקב אבינו שביקש, ולא רק ביקש, גם השפיע את יוסף שבמותו יעבירו אותו ממצרים להיקבר בארץ ישראל במערת המכפלה. הפסוק אומר, ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, בקבורת האבות. אמר קרנה, קרנה שם חכם, דברים בגו. רש"י כותב, דברים בגו, יש כאן דברים מסותרים, לשון סתר, מסותרים בדבר זה, וצריך לתת להם לב. יודע, ממשיך הגמרא, יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה. ורשי מוסיף על זה, ולא היה צריך לזכות ארץ ישראל. דיברנו מקודם על התחייה בחוץ לארץ, צדיקים זוכים גם אם הם נמצאים בחוץ לארץ לתחיית המתים. אז יעקב ידע על עצמו, הוא לא היה צריך לזכות ארץ ישראל כדי לזכות לתחיית המתים. ואם מתים שבחוץ לארץ חיים, למה יטריח את בניו? אז למה בכל זאת הוא יטריח אותם להעביר אותה, כמו שקראנו בפסוק, קברתני בקבורתם בארץ ישראל? הגמרא עונה, שמה לא יזכה למחילות. דבר שצריך הרבה הסבר, מה הכוונה? הרי הוא ידע שהוא צדיק גמור, וקבענו שצדיקים זוכים למחילות. יש גרסה אחרת של מובא בצד של הגמרא בשוליים, שלא קיבל עליו צער מחילות. גם זה צריך קצת הסבר, מאחר שאחרי שהגמרא העלתה אפשרות של גלגול, ועל זה הגמרא הקשה, אבל יש בזה צער, והגמרא נתנה תשובה מחילות. לכאורה מחילות הם מורידים את הצער, לכן מה שכתוב פה שלא קיבל עליו צער מחילות צריך עוד הבהרה. בכל אופן, אנחנו ממשיכים בגמרא. כיוצא בדבר אתה אומר, וישבע יוסף את בני ישראל וכולי, וההמשך, והליתם את עצמותי מזה. אמר רבי חנינה, דברים בגור, יודע היה יוסף בעצמו שצדיק גמור היה, ואם מתים שבחוץ לארץ חיים, למה הטריח את אחיו 400 פרסה, להעביר אותו, את ארונו של יוסף, ממצרים לארץ ישראל, מרחק של 400 פרסה, שמה לא יזכה למחילות. לכן הוא רצה להבטיח שהוא יקבר בארץ ישראל ללא צורך למחילות. תשימו לב, עכשיו יש סימון ארוך, וכתבנו בתחילת הסימון מכתב לרבה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא איגרת שנשלח לרבה על ידי אחיו לעודדו לעלות ארצה. הגמרא, שלחו לאחוי לרבה, יודע היה יעקב שצדיק גמור היה וכולי, והגמרא ליאל כתב שבכל זאת למה הוא הקפיד על כך שיקבר בארץ ישראל, והגמרא הסבירה שלא לא רצה לקבל עצמו את המחילות. אילפה מוסיף בדברים. עכשיו אנחנו רוצים לדייק פה, האחים של רבה אמרו שאילפה הוסיף, זה לא שאילפה הוסיף למכתב, אלא האחים של רבה אמרו שבעניין הזה של הקבורה בארץ ישראל ובכך חוסכים את הגלגול, צער גלגול וכולי, אז אילפה מוסיף בדברים, הוא הוסיף לעניין, וכך אחיו של רבה שלחו לו מעשה באחד שהיה מצטער על אישה אחת. הוא נתן בה עינה והיא הייתה בחוץ לארץ, הוא ביקש לרד אפילו להתחתן איתה, כיוון ששמע כזאת גלגל בעצמו עד יום מותו. עד כשהוא שמע שאלו שמתים בחוץ לארץ, אפילו אם הם צדיקים, הם צריכים לעבור נקרא זה מסע, והוא אותו שאילפה סיפר עליו לא רצה להסתכן, אז הוא כבש את יצרו והמשיכה אל אותה אישה, נשאר בארץ ישראל כדי לחסוך מעצמו את הצער של המחילות. והם ממשיכים, האחים של רבה, אף על פי שחכם גדול אתה, אינו דומה לומד מעצמו ללומד מרבו. ואם תאמר אין לך רב, יש לך רב כאן בארץ ישראל, ומנו רבי יוחנן. ואם אין אתה עולה, ובכל זאת אתה, זה כאילו מה שאנחנו קובעים לא משכנע, היזהר בשלושה דברים. אחד, אל תרבה בישיבה, שישיבה קשה לתחתוניות. כלומר, אל תרבה בצורה של ישיבה על כיסא, לשבת הרבה זמן, כי זה יכול להביא לתחתוניות. יכול להיות שבמחילה מכבודכם, אז זה עניין של תחורים, זה צער באותו אזור שבגוף. ואל תרבה בעמידה, שעמידה קשה ללב. ואל תרבה בהליכה, שהליכה קשה לעיניים. אלא שליש בישיבה, שליש בעמידה, שליש בהילוך. כל ישיבה שאין עמה צמיחה, אדם שיושב ללא משענת. יש קטע בסוגריים, שזה מביא אותנו לשורה הראשונה בעמוד ב', וההמשך הוא עמידה שיש בה צמיחה נוחה הימנה. אז עוד פעם, הטקסט שגמר בזרימה אומר שישיבה שאין עמה סמיכה, יש דבר שיותר טוב. עמידה שיש בה סמיכה נוחה עם מי שעומד, אבל תוך כדי כך, תוך כדי שהוא עומד, הוא גם נשען על משהו. זה יותר בריא. אז כפי שאנחנו מציינים בכוכבית, בשוליים, הסוגריים לשם דילוג. בתוך הסוגריים יש לשון שהגמרא מתקנת. עכשיו נעבור לתוך הסוגריים. אחרי שהגמרא אומרת כל ישיבה שאין עמה סמיכה, עמידה נוחה הימנה. עמידה סלקא דאיתך, אתה אומר שעמידה זה יותר טוב, אבל אמרת מקודם, עמידה קשה ללב, אלא ישיבה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שאין בה סמיכה, ישיבה על נקרא לזה שרפרף, סוכיסא שאין בה משענת, עמידה שיש בה סמיכה נוחה אימנה. וכן אמרו, כאן אנחנו ממשיכים באותו מכתב ששלחו אחיו של רבא לרבא. מה הם כותבים? יצחק ושמעון והושעיה אמרו דבר אחד. ומה זה? הלכה כרב יהודה בפרידות. דתניא, רב יהודה אומר פרידה. פרידה זה חיה שבאה מסוס וחמור, זה הרכבה כזאת, מקיליים. מסוס וחמור, זה מוליד פרידה. אז עכשיו, פרידה, נקבה, שטבעה, היא רוצה להזדבק. אין מרביעין עליה, לא סוס ולא חמור, אלא מינה. למרות שהפרידה עצמה באה מסוס וחמור, לא מרביעים על הפרידה סוס גזעי או חמור גזעי, אלא עוד פרידה שהיא קיליים. בעניין הזה רש"י מרחיב דיבור, ואנחנו במסגרת של השיעור שלנו נסתפק בדבר שכבר הסבר במה שאמרנו, אבל השורש של החשש או ההקפדה מוסבר היטב ברש"י. הזכרנו שלוש שמות, יצחק, שמעון והושעיה. אמר רב נחמן יצחק, יצחק זה רבי יצחק נפחא, שמעון זה רבי שמעון בן פזי, ואמר לגרסה אחרת ריש לקיש, הוא גם רבי שמעון בן לקיש. הושעיה זה רבי הושעיה בריבי, בריבי זה תואר, אדם גדול. אמר רבי אלעזר, וכאן בנושא בשוליים כתבנו שיטת רבי אלעזר, דעמי הרצות אינן חיים. כאן אנחנו לא מדברים על חוץ לארץ, אלא לא זה לשיטתו שתחיית המתים הוא בארץ ישראל. בכל זאת עמי הארצות אינן חיים, שנאמר מתים בל יחיו. תניין המערכי, מתים בל יחיו, יכול הכל. תלמוד לומר בהמשך הפסוק, רפאים בל יקומו, במרפא עצמו מדברי תורה הכתוב מדבר. מרפא כלומר רפוי, הוא לא עוסק בתורה. על כאלו הפסוק אומר שלא יזכו לתחיית המתים. ויש כאן המשך כמה שורות עם צורת ההרגעה שיופיע בשני כיוונים, בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו כתבנו זה מעקב. עם החלק הצער כיוון מעלה חולק על דינו של רבי אלעזר. דרמי הארץ אינם חיים. וההפך שהחלק הצער כיוון מטה סיוע לדבריו של רבי אלעזר. הגמרא. אמר לרבי יוחנן, רבי יוחנן פונה לרבי אלעזר, אומר, לא ניחא למראיהו, לא נוח לקדוש ברוך הוא דאמרי לאו אחי. שאתה אומר שעם הרצים אינם זוכים לתחיית המצים. אז מה עם הפסוק? הוא במרפא עצמו לעבודת כוכבים הוא דכתיב. מי ש... לא שומר את העדיקות שלו בבורי עולם וזוכל נמשך לעבוד הזרה, על זה מדובר. אמר לי רבי אלעזר עונה, מקרא אחר אני דורש תכתיב. ויש פה פסוק בישעיה פרק חו פסוק י"ט, ואנחנו הבאנו את הפסוק במלואו בעמוד א' בשוליים בחלק השני של הדף. שם כתוב, אני קורא יחד איתכם את הפסוק במלואו, ישעיה חו פסוק י"ט. יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל. עכשיו הגמרא אצלנו, רבי אלעזר עונה לרבי יוחנן ואומר, מקרא אחר אני דורש תכתיב, כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל. והוא דורש, הוא מסביר, כל המשתמש באורה של תורה, באור תורה, אור תורה מחייהו. זה טל אורות תלך. ויש גם, אולי רק נגיד במאמר מוסגר, שיש טל של תחייה. התופעה, הדבר הזה מוזכר בזמן מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא היה אומר בכל לא בעצמו, אנוכי השם אלוקיך, אז מסופר שעם ישראל מתו מרוב המאורה הנוראית הזאת ששומעים את הקדוש ברוך הוא, אז כולם מתו והחיו אותם על ידי אותו טל של תחייה. אז אולי לכך הדרשה מתייחסת לדבר הזה, שכל מי שמשתמש באור תורה, אז אור תורה מחייהו. ממשיך הגמרא, וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. כיוון דחזה דקה מצטער, בכל זאת רבי אלעזר שם לב שרבי יוחנן עדיין בצער, שהוא רבי אלעזר מתעקש על כך שעמי הארץ אינם זוכים לתחייה, ורבי יוחנן הצטער לשמוע כזה דבר. אמר לי, אז רבי אלעזר אומר, רבי מצאתי, תשימו לב רק מבחינת הסימונים, אמנם זה רבי אלעזר מדבר, אבל זה חולק על, הוא חולק על מה שהוא קבע מראש, הוא מעדן את זה, נקרא לזה כך. אז הוא, גם הוספנו בשוליים סימון ארוך. אז כל השורות האלו הם המשך, הם המשך של דבר של רבי אלעזר עכשיו. אמר לי, רבי, הוא פונה לרבי יוחנן, מצאתי להן, אותם עמי הארץ, תקנה מן התורה. כתוב, מה כתוב? ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. וכי אפשר לדבוקי בשכינה? כתוב, דבקים בשם, אז זה לא אפשר. וכתיב, כי השם אלוקיך אש אוכלה, אתה לא יכול לדבק לבאש. אלא, אז מה יש להבין מהפסוק? כל המעשי ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמידי חכמים. והמהנה תמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. רק נגיד מילה, עושה פרקמטיה של תמיד חכמים, אלו הם אנשים אנשי עסקים, אנשים שעסוקים בהשקעות, הם לוקחים כסף מתלמידי חכמים ומשקיעים את כספם ונותנים להם רווחים, ובכך מאפשרים לתלמידי חכמים להמשיך לעיסוקם בתורה. וכך רש"י אומר, עושה פרגמטיה, מתעסק בממון אתם לחכמים כדי להגיע לידם שכר, והם פנויים לעסוק בתורה על ידי אלו. וכתיב, חיים כולכם היום, על ידי דיבוקן של אתם לחכמים יזכו לחיות. זה החיים שיזכו לתחיית המתים. אנחנו ממשיכים, חוזרים לגמרא. כיוצא בדבר אתה אומר, לעבר את השם לוקח לו דווקא בו, כי אפשר אדם לדבק בשכינה, אלא כל המסיעי ביתו לתלמיד חכם, ועושה את הפרגמטי לתלמידי חכמים, והמהנה תלמידי חכם מנכסיו, מעלה עליו כתוב כאילו מדבק בשכינה. כעת סימונים חדשים בשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו ציירנו משולש עם פס כפול אצלו. מה זה? שלושה מימרות של רבי חייא בר יוסף שמשותף להם עתידין. אנחנו נראה עתידין צדיקים, עתידה ארץ ישראל וכו'. הגמרא, אמר רבי חייא בר יוסף, עתידין צדיקים שמבצבצים ועולים בירושלים, שנאמר ויציצו מעיר כעשב הארץ, ואין עיר אלא ירושלים, שנאמר וגנותי אל העיר הזאת. ויאמר רבי חייא בר יוסף, עתידין צדיקים שיעמדו במלבושיהם, אנחנו מדברים שוב פעם על תחיית המתים, יעמדו מלובשים, קל וחומר מחיטה. מה החיטה שנקברה ארומה יוצא בכמה לבושים? כידוע, אדם זורע גרעין של חיטה, וכשהוא צומח אז יש כמה שכבות על החיטה שהיא צומחת. לצדיקים שנקברו בלבושיהן על אחת כמה וכמה, שמה שהם קמים עומדים במלבושיהן. ויאמר רבי חייא בר יוסף, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. מה שכותב גלוסקאות וכלי מילת, לפני שנמשיך ברש"י, רק עוד כמה מילים בגמרא, נקרא ביחד, שנאמר יהי פיסת בר בארץ. עכשיו נבין את מה שכתוב ברש"י. עוד פעם, גלוסקאות וכלי מילה, דרוש פיסת בר, זה מה שהופיע בפסוק, לשון פיסת היד, שהיא רחבה, וחיטה רחבה לא משכחת. אז מה זה בר? אגב, זה עניין של תבועה. אז מה זה פיסת בר? זה לא יכול להיות חיטה רחבה, אלא פת אפויה. אז זה הגלוסקאות, עוגות, זה פת אפויה. וכלי מילת, מאיפה רואים את התופעה הזאת בפסוק? דרוש פיסת, לשון קטונת, פסים. אז זה כלי, זה בגדים מבד שמוזכר פה בפסוק, כלי מילת. אנחנו חוזרים לגמרא. תנו רבנן, יהי פיסת בר בארץ בראש הרים. אמרו, וכאן יש מעוין, ואנחנו גם נראה פס מפותל, ובשוליים אנחנו כותבים, קודם כל, בואו נזכיר, נושא כללי, כך כתבנו בשוליים, ואנחנו מציינים שזה עד קוף י' ב', עד הדף הבא. שבח של ארץ ישראל בעניין גודל וריבוי פירותיה. הנושא סלש מבנה שכתבנו, את המעוין והפס המפותל, עתידה, חיטה וכו', תיאורים של החיטה בעתיד. אז אנחנו נראה תיאור עכשיו ועוד כמה שורות, עוד פעם מעוין בתחילת השורה בעוד ארבע שורות. אמרו, אומרת הגמרא, עתידה חיטה שתתמר, השון עץ דקל שמניף תמרים, אז תומר דקל, תתמר, אז החיטה תגדל לגובה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים, ושם אתה אומר יש צער לקוצרה, אם זה כל כך גבוה אז איך קוצרים אותו? אתה אומר לומר ירעש כלבנון פריו, זה של המשך הפסוקים. הקדוש ברוך הוא מביא רוח מבית דין הזהב, הוא מנשבה עליה, הוא מאשרה את סלטה, את הסולת, ואדם יוצא לסדר מביא מלוא פיסת ידו, וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. כתוב בפסוק בדברים, פרק למד בית פסוק י"ד, עם חלב כליות חיטה. אמרו, עתידה חיטה, שתי כשתי כליות של שואה גדול. ואל תתמש, הרי שואל כינן בלפת, ושקלו, ומצאו בו 60 ליטרים בליטרה של ציפורי. רש"י כותב, כינן בלפת, ניקב בו עד שעשה לידתו בתוכו, ואף על פי כן שקלו את המותר 60 ליטרים. תניה, אמר רבי יוסי, מעשה בשיחין, זה שם מקום, באחד שהניח לו אביו שלושה בדי חרדל, ונפשח אחד מהם, אחד נבדל מן הכלח, ונמצאו בו 9 קווין חרדל, ועיציו שיחחו בו סוכת יוצרים. אמר רבי שמעון בן תחליפה, כלח של כרוב הניח לנו אבא, והיינו עולים ויורדים בו בסולם, כלומר ללקט את העלים העליונים. הפסוק אומר, ודם עיניו תשתה חמר. אמרו, עכשיו אנחנו נתייחס לעניין גפן, וסימנו את השורות הבאות בסימן ארוך, ובתחילתו כתבנו גפן. אנחנו נתייחס מיד לפסוק. בדברים, פרק למד ב', פסוק ת' ו', ודם עיניו תשתה חמר. אמרו, לא כעולם הזה, עולם הבא. העולם הזה יש בו צער לבצור ולדרוך, לבצור את הענבים מהכרם, מהגפן, ואחר כך לדרוך, ליצור מהם יין. העולם הבא מביא ענבה אחת בקרון או בספינה, ומניחה בזווית ביתו, ומספק ממנה כפיתוס גדול. אתה יכול לשאוב מאותו ענבה יין, כאילו הוא חבית שעומד בפינת ביתו. ועיציו מעסיקים תחת התבשיל, ואין לך כל ענבה וענבה שאין בה 30 גרבי יין, זה 30 שעה יין, שנאמר, ודם עיניו תשתה חמר. אל תקרי חמר אלא חומר. חומר זה שיעור, שיעור של קור, וקור מכיל 30 שעה. אנחנו רואים בגמרות המסומנות צורת כתר סביב רב דימי, וזאת אומרת, זה אומר לנו שבעוד כמה שורות נראה עוד פעם בתחילת השורה ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו רב דימי, זה מה שהבלטנו, התייחסות בפסוק או פסוקים עשרי לגפן עירו. אנחנו הוספנו את הפסוקים בשוליים ממול. א', מי דכתיב, ב', פשטי דקרא במי כתיב. אז קודם נשמע דרשה, ואחר כך התייחסות לפשוט, לפירוש הפשוט לפסוק. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נקרא ביחד מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת בראשית, פרק ממתד פסוק י' א', שם כתוב כך, אוסרי לגפן עירו ולסוריקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. פסוק י' ב', החלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. עכשיו הגמרא, קיאת הרב דימי אמר, מי דכתיב, אוסרי לגפן עירו, אין לך כל גפן וגפן שבארץ ישראל שאין צריך עיר אחת לפסוק, כלומר אוכלוסין רבים, הרבה אנשים, האכלוס של עיר אחד כדי לבצור גפן אחד. ולסוריקה בני אתונו, אין לך כל אילן שרק שבארץ ישראל שאינו מוציא מסוי שתי אתונות. ושמה תאמר אין בו יין, תלמוד לומר כיבס ביין לבושו. ושמה תאמר אינו אדום, תלמוד לומר ובדם ענבים. ושמה תאמר אינו מעובל או משקר שכרות, תלמוד לומר סוטו. רש"י מסביר את המילה סוטו לשון הסתה, שהיין מסית את השיקור. ממשיך הגמרא, ושמה תאמר אין בו טעם, תלמוד לומר הכלילי עיניים יין. כל חך שתואמו אומר לי, לי, כלומר רוצים יותר, אז יש בו טעם. ושמה תאמר לנערים יפה וזקנים אינו יפה, תלמוד לומר ולבן שיניים מחלב. אל תקרי לבן שיניים אלא לבן שנים. כלומר אדם שמתבגר שערו הופך להיות לבן. פשטי דקרא במאי כתיב, הפשטי של הפסוק חכלי לי עיניים יין ולבן שיניים מחלב. מה אומר לנו פשטי דקרא? כי עת הרבים אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רמוז בעיניך דבסים, זה הלשון מתוק, דבסים מחמרה, ואחווי לי שיניים דבסים מחלב. אז תעשה תנועת עיניים. רש"י כותב, רמוז לי בעיניים, ותתרגם לשון שחוק ומחוך. חוך לי, בפסוק היה כתוב חכלי לי, חוך לי בעיניים שלך וטוב לי מיין כשתראיני פנים צהובות ושוחקות. אז המראה הזה, הרמז הזה בעיניים הוא יותר מתוק מיין. והגמרא ממשיכה, המשיכה ואמרה ואחווי לי שינייך דבסים מחלבה. אז גם אותו עיקרון, אחווי לי שינה, כותב רש"י, אף זו לשון שחוק שהשוחק שיניו נגלין. ממשיך הגמרא, מסייע לי, מה שדרשנו עכשיו הוא מהווה סיוע לרבי יוחנן. דיום רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים מחלבה, כלומר מחייך, מראה את השיניים בחיוך יותר ממשקה וחלב, שנאמר הוא לבן שיניים מחלב. אל תקרי לבן שיניים אלא ליבון שיניים. מבחיה בר עדה מקרי דרדקי דריש לקיש אבי, הוא היה מלמד הילד של ריש לקיש. איפגר פלטה יומי ולא עתה, הוא ביטל, הוא פשוט לא הופיע. איפגר זה לשון ביטול, הוא לא הופיע במשך שלושה ימים. כי אתה אמר לה, מה הפגרת? ושלקי שאל אותו, למה החסרת? אתה אמור ללמד הילד שלי ולא הופעת שלושה ימים, מה קרה? אמר לה, רב חיונה, דלית אחת הניח לי אבא קרם. מה זה דלית? זה קרם המודל על קלונצות. אז קרם כזה הניח לי אבא, ובצרתי ממנה יום ראשון 300 אשכולות, אשכול לגרב. גרב זה חבית, אז מדובר פה על 300 חביות. יום שני בצרתי 300 אשכולות, שתי אשכולות לגרב. אז יוצא שאותם 300 אשכולות מילאו 150 חביות. יום שלישי בצרתי ממנה 300 אשכולות, 3 אשכולות לגרב, דהיינו 100 חביות, והפקרתי יותר מחציה. נשים לב שהמספרים, הכמויות יורדות. יום ראשון 300 חביות, יום השני 250, יום השלישי רק 100. אמר לי ריש לקיש, אומר רבי חייא בר עדא, אילו דאפגרת, אם לא היית מחסיר את הימים, היית מופיע באותם ימים אצלי, ועבדה תפי, הכרם היה מניב יותר. רשי כותב, ועבדה תפי, שרי ראית שבכל יום היין מתמעט מן האשכולות, וזה עונש, הביטול. יש לנו בגמרא המסומנת משולש עם שפיץ מושחר, וכתבנו בשוליים מימרות בעניין זבת חלב ודבש. הגמרא, רמי בר יחזקאל איקלה לבני ברק, הוא הגיע לאותו מקום בני ברק, חזינו לנו עייזי דקאחלין תותי תעני, הוא ראה עייזים שאוכלים תחת עצי תעינה, עצי תעינה, וקנטיף דושה מתעני, ודבש היה מטפטף מהתעינים, וחלבה חלב, טייף מניו, מהעיזים טפטף חלב, ומערב בעדי עדני. החלב של העיזים התערבב עם הדבש של התעינים. אמר רמי בר יחזקאל הגיב, היינו זבת חלב ודבש. אמר רבי יעקב בר דוסתאי, מלוד לאונו, שלושה מילים, זה המרחק מהמקומות האלה זה מזה. פעם אחת קידמתי בנשף, פעם אחת קידמתי לפני עמוד השחר מוקדם, והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים. אמר ריש לקיש, לדידי חזי לי זבת חלב ודבש של ציפורי, והווה המקום הזה שהיה מלא חלב ודבש, שיצר מילין השיצר מילין, זה השטח שבו ראיתי את הזבת חלב ודבש של ציפורי. אמר רבא בבא חנה, דידי חזי לי זבת חלב ודבש של כל ארץ ישראל. המשמעות הוא בצירוף כל המקומות השונים שהיה תופעה של חלב ודבש בצירופם. והגמרא ממשיכה פה בדף קוף יוד בית, והווה מבית מכסי ועד אקרא דטולבנקי, אם אתה מצרף את כל המקומות, 22 פרסי אורקה ופוטיה שיטה פרסי, זה האורך 22 פרסה, כל פרסה זה 4 מילין, אז 22 פרסה אורך, ורוחב 6 פרסות. עד כאן שיעורנו להיום.